אנחנו אם כן בפרק ל"ו בעמוד קס"א. בפרק הזה המהר"ל דן בחבלי משיח. זה הנושא. אחר כך נדבר על מלחמת גוג ומגוג. ואם כן, זה ממשיך את הבירורים בענייני ימי המשיח, מה שיהיה קודם לזה, וכל הכנת העולם לקראת הופעתו של מלך המשיח, של השלמות. המדרגה הזאת המיוחדת, גאולת העולם מתוך גאולת ישראל. כן. 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 משך כוח. מה צריך לעשות זה לפי כל סיבוך שמתגלה צריך תרופה מקבילה. אם למשל אמרו שתתמעט תורה, אז צריך להרבות תורה. אם כתוב ש צעירים חסרי כבוד כלפי זקנים, אז צריך להרבות בכבוד כלפי הזקנים. זאת אומרת, מה שצריך לעשות זה בעצם להעביר את העולם לשלב הבא. נסביר קצת יותר. מה שהמהר"ל מסביר לנו זה שכל הסיבוכים שמתוארים זה מעבר מקטנות לגדלות. זה הכוונה. וכל גדילה יש בה ייסורים. כאבי גדילה. אז עכשיו אפשר שכאבי הגדילה האלה יבואו באופן טבעי ואי אפשר לעקוף את זה. זה המצב, מה לעשות? אנחנו רוצים להיות גדולים, אז יש ייסורים. כמו אדם רוצה להיות גדול, אז יש לו תקופות שהן לא קלות. גיל ההתבגרות, ואחר כך הוא צריך לחשל את גופו, והוא צריך לחזק את כוחות נפשו, והוא צריך לעבור את כל התקופות האלה עד שאדם מצליח להיות מיושב בדעתו, יציב בנפשו, חזק בגופו, בריא בטבעו. זה שנים, זה יהיה הרבה שלבים, כל אחד לפי התפתחותו. אבל מה שאפשר לעשות, אז אם אתה מבין שזה באמת המטרה, אז צריך באמת לשים לב למה שהרב כותב שבאורות התשובה, שיש תשובה של צדיקים, ככה הוא אומר. תשובה של רשעים, אנחנו יודעים מה זה תשובה של רשעים. תשובה של רשעים זה להפסיק להיות רשע, זה לעשות תשובה מעבירה למצווה. זה תשובה של הרשעים. אבל מה זה תשובה של הצדיקים? תשובה של הצדיקים זה שעוברים מקטנות לגדלות. אפשר, נכון. אפשר להיות צדיק קטן, אפשר להיות צדיק גדול. אפשר ראש קטן, צדיק ראש קטן. אפשר להיות צדיק או ראש גדול. אז הייסורים הם כרוכים בזה. הייסורים זה המעבר מקטנות לגדלות. ברור שעם ישראל הוא טוב מאז ומתמיד. אבל המעבר למשיח, שחקור, תודה רבה תמיד. אבל המעבר למשיח זה מעבר לגודל. אז עכשיו, וכי אדם שלא רוצה לגדול לא יגדול. הוא יגדול. ואם הוא לא דואג לגדול כמו שצריך, אז החיים ידאגו לזה שהוא יגדל. כמו שאמרו בצבא, אם לא דרך הראש, אז דרך הרגליים. אתה תגדל, חביבי. וככה כולם גדלים. יהיה מה שיהיה. אבל אפשר שאדם לא יגדל דרך הרגליים, אלא יגדל דרך הראש. ראש גדול. למה דרך הרגליים? לא צריך לגדול דרך הרגליים, אפשר לגדול דרך הראש. אפשר שאנחנו נחליט להיות גדולים, במקום שניתן למציאות לגדל אותנו. אנחנו ניתן למציאות לגדל אותנו, המציאות תגדל אותנו. היא תסביר לנו שלא בנו כאן להיות במקלט בטוח, אלא בנו להיות כאן מרכז העולם. זה לא מה שחשבנו? רצינו פה להיות בשוויצריה קטנה. כסף ושוקולדה. לא, אדוני, זה לא המקום. פה זה לא כסף ושוקולדה, פה זה בכלל סיפור אחר לגמרי. אז צריך להסביר את זה לאומה, לעצמנו קודם כל, ואחר כך לאומה, פה רק ראש גדול. אין מקום לראש קטן. ראש קטן לא עובד. אתה הולך ראש קטן, מיד זה תופך על פניך. עוד יומיים ישמעו בכל העולם איך ניסינו להיות ראש קטן, וזה לא הלך לנו. ככה זה היה במלחמה האחרונה. ניסינו להיות ראש קטן, לא הלך. רק ראש גדול. ראש גדול זה עובד. אז איך אנחנו צריכים לעזור? צריכים לעזור בזה שנחליט להיות בכל דבר, להיות ראש גדול. חכמים גדולים, צדיקים גדולים, גיבורים גדולים. ראש גדול, באופן כללי, זה אומר שאתה לא מחכה שאחרים יגידו לך להיות טוב. אלא אתה לומד להיות טוב, ואתה ההפך, נותן דוגמה לאחרים. איפה שאחרים מיואשים, אתה מלא תקווה. איך אתה? כולם מיואשים. איך אתה מלא תקווה? אני אדם מאמין. איפה שאחרים מדברים שהכל הולך ונגמר, אתה אומר, הכל הולך ומתחיל. אבל אתה לא רק אומר, אתה באמת פועל בהתאם לזה. איפה שאחרים אומרים, הציונות נגמרה, אתה אומר, מה פתאום, הציונות רק עכשיו מתחילה. איפה שאחרים אומרים, אנשי אמונה עבדו, לא נכון. אנחנו מאמינים. אבל אתם עדיין איזה כלום, כמה עוד. לא נכון. תראו, ומבררים ומסבירים ופועלים ועושים ומוסרים את הנפש ומשתדלים ולא מחפשים לתפוס איזה פינה עד שסערה תעבור. כי הסערה היא לא תעבור בקלות. הסערה הזאת שעוברת עלינו היא סערה לא קטנה, היא סערה גדולה. לכן מיד בתחילת הפרק הזה, מה אומר המהר"ל? התבהר למעלה. שיהיה בעולם הפסד הוויה הראשונה, והוא שגורם השתנות בכמה דברים. הפסד הוויה הראשונה, זה לא אומר שהכל הולך על מי מנוחות. זה בכלל לא הולך על מי מנוחות. זה הרבה בעיות, זה הרבה כאבים. כן, כן, כן. כן. למשל. דוגמה. תן דוגמה שאין איסורים. זה לא קל למצוא דוגמאות כאלה. אין כמעט דוגמה כזאת. כמעט סדר, כיתה א' וכיתה ב'. איזה איסורים, אתה לא זוכר פשוט. מה זה? ודאי, זה היה איסורים. זה איסורים בממד של ילד בכיתה א'. כן, עד שהמורה תחזור, א' כמצאה. הפסקה. לא. זה איסורים. כל אחד בממדים שלו. יש איסורים של ילד קטן, יש איסורים של ילד גדול. אין דבר כזה. כל מעבר מקטנות לגדלות, זה איסורים. זה חייב להיות. כמה זמן לקח לנו להקים מלכות בישראל? כמה זמן? מה? 400 שנה ויותר. כל תקופת השופטים, בימים ההם, אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. זה לא סתם משפט. אתם מבינים מה זה אומר? איש הישר בעיניו יעשה?
כן.
מה הולך פה? יותר מ-360 שנים איש הישר בעיניו יעשה. מלחמה, יש אנשים שמסתכלים על זה במסך. ואומרים, באמת, שתי, מלחמה. ממה אתה אומר? זה מה אני אומר. מאיך שטוב לי פה בחיים. שהם ילחמו. מדברים על זה שאנשים משתמטים, שלא הולכים למילואים. על מה מדברת דבורה בשירת דבורה? על מה היא מדברת? היא עושה את החשבון עם כל השבטים שבכלל לא באו לעזרת השם בגיבורים, שלא באו למלחמה. הסתכלו על זה מן הצד, איש הישר בעיניו יעשה. אין דבר כזה, אין. כל מעבר מקטנות לגדלות זה ייסורים. עכשיו, הייסורים האלה הם יכולים, ייסורים של חינוך. זה ייסורים, גם חינוך זה ייסורים. שמע בני מוסר אביך, מוסר זה מלשון ייסורים. זה יכול להיות ייסורים של חינוך. טוב, אז זה... בהתחלה זה, מה רוצים מהחיים שלי? בסדר, אבל זה עדיין, זה, אבל יש איסורים אחרים. אז זה תלוי כמה אנחנו קונים דעת, ולהיות גדולים. פגשתי מישהו בשבת, הוא אומר לי, תשמע, כל הארץ זועקת, שיהיו אנשים שיבואו ויסבירו מה קורה, שינפיחו אמונה, כולם רוצים ללמוד, מחפשים שמישהו ייתן זיק שלו. נו, אז מה הבעיה? אין! חסרים אנשים. אין מי שייך ללמד את העם. אלפים, עשרות, מאות אלפי איש, מיליונים, מצפים, מחכים, משתוקקים, שמישהו יבוא וינפיח בנו אמונה ותקווה. אין! אין. כמה שחושבים שיש, זה אין. זה המצב. זה בגלל שבאמת יש פה ייסורים של גדילה. אז למה במשך עשרות שנים אז לא היה ובכל זאת אנשים הסתדרו? כי זהו, כי יש עכשיו מעבר. כי עכשיו רוצים לעבור למשהו אחר. למשהו יותר גדול. כן. כן, בדיוק. החישנה, זה אומר שהזמן עובר מהר. מתי הזמן עובר מהר? כשטוב או שרע? יו. בעיתה הכוונה שהזמן עובר לאט. למה? לא טוב. זה ייסורים שהמציאות גוררת את התיקון. הגאולה עושה, גורמת לתשובה. אבל יש הכי שנה. מה זה הכי שנה? הכי שנה זה הזמן עובר מהר. למה? כי אנחנו עושים שהתשובה תביא גאולה. תשובה זה אומר לא תשובה במובן הצער, אלא במובן הרחב, הגדול, שאנחנו מחליטים. לעבור לעזרת השם בגיבורים. בגיבורים. זה צריך להיות גיבורים. בכל המובנים. אנשים מחכים. שנלמד גבורה רוחנית, להגיד את האמת.
טוב.
אז עכשיו אנחנו מתחילים פרק למדבב במערל. בואו נראה לאן אנחנו מגיעים עם זה. התבהר למעלה שיהיה בעולם הפסד הוויה הראשונה, והוא שגורם השתנות בכמה דברים. וכמו שמצד הפסד הוויה ראשונה יהיה השתנות, וכמו שמצד הפסד הוויה ראשונה יהיה השתנות, וכן יהיה גם כן שינוי בעולם מצד הוויה החדשה, שיהיה בא אל העולם, שכמו שכל הפסד הוא שינוי, כך כל הוויה שינוי בעולם, והוא נקרא חבלי משיח. ונקרא חבלי, שכמו שהאישה יגיע לה חבלים, מפני השינוי של הוויית הוויות הוולד הבא לעולם, שכל הוויה הוא שינוי, ומצד ההוויה החדשה הוא שינוי. וכך כאשר יצא לפועל עניין חדש, הוא עולם המשיח, והוא יציא לפועל ההוויה החדשה, ודבר זה הוא שינוי בוודאי. ולפיכך יהיה חבלי משיח, כמו אישה, כאשר יצא הוולד להעביר עולם, יש לה חבלים. מצד ההוויה והבריאה שבא לעולם. אז אומר המהר"ל, לכאורה, מה הוא מוסיף? הרי את העיקרון הזה הוא אמר בפרקים הקודמים, שלפני כל הוויה יש הפסד. אבל כאן המהר"ל מוסיף דבר חשוב מאוד. הוא מוסיף שיש שני סוגים של שינויים. יש שינוי שהוא מצד ההפסד של הצורה הקודמת. כלומר, הגיע הזמן לפנות מקום למציאות חדשה. אז המציאות הקודמת מתבטלת. זה נקרא הפסד ההוויה הראשונה. זה כאבים. ברור. כי בהוויה הקודמת היו דברים טובים. בזמן הסבא שלי. כן, נכון, היו דברים טובים בזמן הסבא שלך. אבל אי אפשר רק עם הסבא שלך. חייבים משהו חדש. אז בינתיים מתבטל העולם הקודם. אומר המהר"ל, אבל גם הדבר החדש שבא לעולם, גם זה נקרא שינוי. זאת אומרת, גם זה ייסורים. זאת אומרת, הפסד הדבר הקודם זה ייסורים, כי זה ביטול של דבר קיים. כל ביטול של דבר קיים הוא ייסורים. נוסטלגיה. בדורות הקודמים. נכון. אומר המהר"ל, אבל לא רק זה נקרא שינוי. שהדבר הקודם מתבטל, אלא יש עוד שינוי. השינוי הנוסף זה הופעת דבר חדש. הופעת דבר חדש זה שינוי העולם. העולם לא רגיל לזה. בטח. הוא צריך לשנות את המידות שלו. העולם לא רגיל למציאות החדשה הזאת. הוא צריך להסתגל אליה. זה כמו אדם שמקבל תפקיד חדש. בהתחלה הוא מאוד לחוץ. זה, אבל בדקו, ראו, הוא באמת מתאים לתפקיד, זה לא יעזור. להיכנס לתפקיד חדש זה מתח גדול מאוד. למה? אני לא רגיל. כשאדם רגיל בתפקיד, הוא עושה את זה כמו שאדם אחר עושה דבר פשוט. אצלו זה פשוט, אבל לפני זה הוא צריך לחשוב על כל דבר. האם עשיתי נכון, לא עשיתי נכון. הוא צריך להרגיל את עצמו. הופעת הוויה חדשה זה שינוי העולם. קוראים לזה חבלי משיח. חבלי משיח זה הרחבת המידות, כדי שהעולם יוכל להכיל עכשיו את המציאות החדשה. זה כמו אישה, יש לה חבלי לידה. למה? כי יש עכשיו חיים חדשים. החיים החדשים הם דורשים מקום. עד עכשיו הרי לא היה אדם כזה בעולם, נכון? אז אתה עכשיו דוחף לתוך העולם חיים שלא היו. סליחה אדוני, אין מקום. מה זה אין מקום? אני פה. אז אם אתה לא תעשה לו מקום, אז הוא דוחף. הוא לוחץ לתפוס לו מקום. נה, זה כואב. זה בדיוק מה שקורה לאישה. בזמן לידתה, חיים חדשים דוחפים החוצה. חבל המשיח, כואב. למה? לא בגלל דבר קודם שמתבטל. לא, דווקא בגלל דבר חדש שבא. דבר חדש שבא, לא. צריך שהעולם יתאים את עצמו למקום, לדבר החדש. למשל, כתוב שכשהמליכו את דוד להיות מלך על כל ישראל, כן? הפלישתים יצאו נגד ישראל למלחמה. מה קרה? מה, 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 מה? כי שמעו פלישתים שהמליכו את דוד על כל ישראל. מה הבעיה? מה זה דבר חדש? מה הוא דוחף את עצמו פה? מה זה הסיפור הזה? אחד, מלך, צדיק, תהילים. זה לא אנחנו. יש פה סטנדרט. אתה משנה את הסטנדרט. כן. 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 זה נקרא חבלי משיח. כן. הדבר הקודם שמתבטל? הדבר הקודם שמתבטל זה השיליה. כן? זאת אומרת, זה המקום שבו גדל הוולד. אז בסוף, יש ולד ושיליה, כלום, זוחקים. זה היה רק הכנה. ובאמת, הדבר הקודם, זה נותן גם, זה גורר תומה, שפתאום היא בלי אותם החיים שגדלו בה. זה היה חלק מן החיים שלי. הוא בר ירח אמו. הוא חלק מן האמא שלו. אז אמא שמחה. למה? כי עכשיו, במקום להיות אחת, היא שתיים. 9 חודשים, יש לך בן אדם כפול. היא והוא ברה. היא מאוד מבסוטית. יש לי בטן, בבטן יש לי עוד חיים. פתאום החיים האלה יוצאים לעולם. והיא הפסידה משהו. היא הפסידה משהו. נכון. זה גורך תומה, ההפסד הזה. שפתאום מה שהיה בתוכה, הוא בחוץ. זה ביטול המציאות הקודמת, וחידוש המציאות החדשה. תבוא ותגיד, לא, זה ברור שהיא שמחה בזה. כי מי לא שמח שבמקום שיש אחד שהוא שתיים, יש באמת שתיים. יש עכשיו שתיים. שתי נשמות, יותר טוב. אבל בכל זאת, זה כאבים. בכל זאת, זה תהליכים. כן?
הרב קורא שתשומה היסודה בשקר שלו.
מה?
בשקר שלו.
לא. זה בכלל לא שקר. חס ושלום.
לא, בשקר שהיא יוצרת.
לא, היא לא יוצרת שום שקר. זה אמיתי שיהיה אי שתיים. אישה מעוברת היא שתיים. זה לא שקר.
ובתומת מלך, הרב כותב שתומתו היא שקרו. והוא מתכוון לזה שזה למעשה זה התגברות החיים, בזמן שאנחנו קולטים את המציאות כהפסד החיים.
הבנתי. אתה הולך לפי שיטת הרב, הסבר הרב.
כן.
כן, הבנתי.
אז רגע, אז איפה פה...
כן, כי באמת אישה היא מרגישה, בזמן שהוא מעוברת, היא מרגישה הגברת חיים בתוך היא עצמה. היא מרגישה בתוך היא עצמה הגברת חיים. כשזה יוצא ממנה, מה מצד הרגש, מה הרגש? שהיא הפסידת חיים, נכון. וזה השקר. זה השקר שצריך להתגבר עליו. שזה לא, מה פתאום, לא הפסדת, עכשיו יש לך תינוק בידיים.
וגם
השנייה,
זה מעטפת ביגוד של העובר.
כן, נכון.
השנייה זה...
כן, נכון. זה מסמן את זה, כן. כן.
בזמננו, שתומה וטהרה זה לא חלק כל כך אינטגרלי מהחיי היום. איך אפשר להסביר את זה בתומה וטהרה, בזמננו?
הפסד חיים. זה מה שהסברתי קודם.
תמיד ככה?
כן. כל תומה, כל תומה זה הפסד חיים. כל תומה שתסביר, זה הפסד חיים. אז יכול להיות שזה הפסד זמני, כמו שאנחנו מסביר. זה כמו שאנחנו עכשיו מסבירים, שלידה זה גורר תומה, זה הפסד זמני. האדרבה, מצד הלידה יש עכשיו הגברת חיים, אבל באותו רגע, באותו זמן, יש תחושה של הפסד חיים. אז זה הגדרה של תומה. לכן באמת המת זה אבי אבות התומה, כי זה הפסד חיים הכי גדול. שפה היו חיים באדם הזה, ועכשיו החיים האלה לא מתגלים. אז לכן זה נחשב לתומה מאוד חמורה.
אבל חזיר לגמרי, יש כל מיני, יש כל כך הרבה תומה, כל כך הרבה דברים. לגעת
צריך להסביר את זה באופן נקודתי לגבי כל אחד, כל דבר ודבר. החזיר הוא תמה. מה זה אומר? אתה לא מדבר על אותה תומה עכשיו. לא, אתה מדבר, כשאתה אומר החזיר הוא תמה, הכוונה מתכוון להגיד שהוא אסור באכילה. אתה עכשיו, כשדיברנו, מדברים על תומה, של תומה וטהרה שצריך להיתאר ממנה. החזיר הוא אסור באכילה. אם אתה נוגע בחזיר חי, אתה לא נטמא. המושג של טמא יכול לשמש לשני דברים. להגיד, הבהמה הזאת טמאה, הכוונה שהיא אסורה באכילה. אין לה סימני טהרה. אתה שואל, למה בכל זאת זה מושג משותף? זה מושג משותף, כי באמת אין ספק שהחזיר, אפילו בחייו, הוא חסר. ממדים של חיים מאוד חיוניים, כגון שהוא לא מעלה גרה, שזה חיסרון עצום במעלה חיים, לא להיות מעלה גרה. למה? זה דברים עמוקים. אבל בוודאי, אבל לפני זה, מה שדיברנו זה לא על זה. דיברנו על הפסד חיים. אדם היה חי והוא מת. אז הוא תמה. למה? כי הסתלקו חיים שהיו כאן. כל הפסד חיים זה הגדרה של תומה. כל מה שהתורה מדברת על המושגים של תומה וטהרה שהזכרת קודם, שהם קיימים בזמן שבית המקדש קיים, זה הפסד חיים. זה חיים שהיו ונפסדו. אז לכן, נבלה, דוגמה, זה תומה. למה? פה היו חיים בבעל חיים הזה, ועכשיו אינם. כן. כן. נכון.
ואז יש לי כאן הפסד חיים, ואז מה נכנס לי פה?
ההפסד... נכון. כלומר, אם אתה מסגל לעצמך עם מדרגת החזיר, אז אצלך זה הפסד חיים. אצלך, בזה שאתה יורד למדרגה הפחותה הזאת, יש פה הפסד חיים. כן, שהפסד חיים בך. כי אתה מנמיך את שיעור קומתך. כשאדם אוכל חזיר, הוא מנמיך את שיעור קומתו. אז זה הפסד מצידו, נכון? כן. 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 זה אומר שהעולם צריך להתרגל לערכים אחרים. וזה מאוד קשה. היום, למשל, בעולם, ניתן דוגמה. בעולם, חוק החזק שולט. חוק החזק. על פי זה הסבירו את כל האבולוציה, ההתפתחות של העולם. חוק החזק. החזק שורד, החלש נכחד. ביססו את זה מדעית והגותית. חוק החזק. ומה יהיה בעולם שלא חוק החזק יקבע, אלא חוק המתוקן. חוק המוסרי. זה משנה את העולם כולו. באותו רגע, הכל, כל הכלכלה מבוססת על, פעם פגשתי אדם, הוא אפילו למד פה זמן מה, אדם מאוד חכם, מאוד פיקח, הוא אמר, תדע לך, הוא למד כלכלה, והוא אמר, תדע לך, מצד האמת, היה אפשר לפתח מערכת כלכלית בנקאית בלי ריבית. זה לא נכון שחייבים מערכת שבנויה על ריבית. כל המערכת הבנקאית היא בנויה על זה. הכל. לכן מעודדים אותך לקחת הלוואות. כמה שאתה רוצה. אתה רוצה כסף? קבל כסף כמה שאתה רוצה. כמה? אחרי כך אתה משלם ריבית. מזה בנק חי. הוא אומר, אני, יש לי בראש לפתח מערכת בנקאית בלי ריבית. אז כשהוא דיבר עם אנשים, הם צחקו עליו. הם אמרו לו, אתה חי באשליות, אין דבר כזה. אתה לא למדת טוב. אומר, למדתי מצוין, אני יכול להוכיח, ואני רוצה לכתוב על זה דוקטורט. איך אפשר לבנות מערכת בנקאית בלי ריבית? אבל בלי ריבית זה לפי התורה. אף אחד לא ייתן לך את זה. מי ייתן לך היום לבנות מערכת בנקאית בלי ריבית? אז אתה רוצה שאנחנו נחיה. אני מנהל בנק, חייב להרוויח 200,000 שקל לחודש, מה יש לך? אתה רוצה להרוס לי את החושצקי? אבל זה לא מוסרי. מאנשים מתמוטטים כל יום. מישהו אמר לי פעם שמוכרים כל חודש, הבנקים מוכרים כל חודש, אני חושב 1,000 דירות של אנשים שלא מכסים את המשכנתאות שלהם. אנשים לוקחים משכנתאות, אין להם במה להחזיר. אז הבנק לוקח את הדירה, והמשפחה ברחוב. רצו לחייב את הבנקים לפחות לתת, לזכור דירה בשביל אלה שהם זורקים בחוץ. ממה זה בא? מהריבית. אז אתם מבינים, זה מערכת מקולקלת מאוד. אז אנחנו מצד ההלכה מוצאים פטנט, שיטה, היתר עסקה וכו'. אבל זה כל זה בדיעבד, זה לא לך תחילה. מה יקרה אם אתה תבנה מערכת בנקאית כלכלית בלי ריבית? בעולם? מה אתה רוצה לסגור את כל הבנקים בעולם? מה עם המיליארדים כפול מיליארדים שמסתובבים? הכל בנוי על זה. אנשים שחיים בלי לעשות כלום. כלום, הם לא עושים כלום. הם יושבים בבית ומשתעממים. למה? יש להם כסף, שמים בבנק, והם מקבלים ריבית. אם אדם יש לו סכום מספיק גדול, בלי להוציא פרוטה, הוא חי כעשיר מן הריבית. לא מהכסף שלו. כסף הוא לא נוגע. מהריבית. ויש בינתיים אנשים שעשוקים. כן, אבל העולם לא יסכים. נכון? אבל לא תהיה לו ברירה. כי התורה אמרה שזה לא מוסרי. אז יום אחד, העולם יצטרך לסגל לעצמו אחרים אחרים. כמו של העולם, היה מאוד קשה להשתחרר מן העבדות. פרשת השבוע. התורה התלבשה על העבדות. מה היא עשתה? יש לך עבד? כן. זה בסדר שיהיה לך עבד, למה לא? כי תקנה עבד עברי. אתה רוצה עבד? כן. טוב, אנחנו מתחילים. חוק מספר ראשון, אחרי 6 שנים, אתה תשחרר אותו. טוב, אני אשחרר אותו. תתן לו מתנות. זה לא ככה. ובזמן שהוא אצלך בבית, יש לך שתי קריות. כן, את הקרית הטובה תתן לו. ואת הכרית הפחות טובה זה בשבילך. נו, הגזמת. לא, אמרת שאתה רוצה עבד, אין לי בעיה, קח עבד. אני אעשה לך חיים כאלה קשים, שאתה תגיד, תודה רבה, תעשה טובה, תברח מפה. כי לא ככה מתקנים עולם. אפשר להגיד הרבה דברים אסור, אבל אם האדם לא במדרגה הזאת, אתה צריך להביא אותו לזה. אתה מחנך אותו, זה בדיוק הסוד של התורה. התורה הייתה יכולה להגיד, לא אוכלים בשר. זה לא עובד בצורה כזאת. אנשים רוצים לאכול בשר. אבל אם אתה רוצה לאכול בשר, אז אני כבר אגיד לך, איך תגיע לבשר? לאט לאט התורה לוקחת את האדם ומתקנת אותו. היא מובילה אותו לתיקונו. היא לא בסיסמאות. אתה יכול, זה בדיוק מה שאחרים עושים. סיסמאות. צריך לאהוב את כולם. שפיכות דמים עד להודעה חדשה. צריך לאהוב את כולם, רק לאהוב. No war. לא מלחמה. קדימה, מהר. מה שיותר להכין חורבן העולם. אתה לא מבין? עובדים על סיסמאות. הם הבינו את הפטנט. במקום תיקון אמיתי של האדם, אני אציע לך סיסמאות. אז אני יוצא ידי חובה בסיסמאות. מה עושים כל האנשים בעולם? הם יודעים שהם לא יכולים להגיע לזה. אז בפנים בסתר מוכים נשק בקיומויות אדירות. ומול המיקרופון מהם אומרים? אנחנו בעד פיס. שלום עולמי. אנחנו עובדים בשביל השלום. שלחתם את המשלוח האחרון של נשק? ככה זה עובד. אני מקווה שאתה יודע את זה. זה הכל בנוי בצורה כזאת. דו פרצופי. למה? כי אף אחד לא מאמין שאפשר לתקן את העולם. אז מה יקרה כשהעולם יצטרך להסתגל לערכים החדשים? זה נקרא הרחבת המידות. איך נקלוט את הטוב הזה? בוודאי שיהיו התנגדויות, התנגדויות חריפות. ההתנגדות כל כך תהיה חריפה שבסוף כל העולם בא לעשות נגדנו מלחמה. לא פחות ולא יותר מזה. אתם רוצים לשנות את הכל, את כל הערכים, ושכולם יהיו טובים וצדיקים, ומספיק עם הרמאויות והשקרים. מספיק. אז אם זה ככה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להעביר אתכם מן העולם. זה מה שיהיה. צריך להבין. למה זה כל כך קשה לעולם להקל את זה, להסתגל לזה. כי אתה בא לדרוש מן העולם הרחבת המידות. טוב, שלום.